שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ח' במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מהשליש התחתון של העמוד הקודם ונלמד עד החצי של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. אתמול במשנה דיברנו על מספר זריקות הדם. לכתחילה ברוב הקורבנות צריך שתי זריקות שהם על 4 קירות של המזבח, בחטאת צריך 4 זריקות על כל פינה, אבל למדנו שבדיעבד מספיק פחות זריקות. ברוב הקורבנות מספיקה זריקה אחת, בחטאת ראינו מחלוקת, לפי בית הלל גם כאן זריקה אחת, לפי בית שמאי שתי זריקות. אתמול למדנו על המקור של רוב הקורבנות ששם מספיקה זריקה אחת, היום נלמד על המקור למחלוקת לגבי חטאת. כששוב לפי בית שמאי שתי זריקות, לפי בית הלל זריקה אחת. אז מה המקור למחלוקת? בפרשיות של חטאת בויקרא כתוב 3 פעמים את המילה קרנות, כלומר שצריך לזרוק את הדם על קרנות המזבח, פעמיים זה כתוב בלי וו ופעם אחת עם וו. עכשיו יש מחלוקת בכמה מקומות בשס, האם יש אם למסורת או אם למקרא, כלומר כשדורשים דבר ויש הבדל בין הקרי לבין הכתיב, אז האם הדרשה מוספת על הקרי, זה נקרא יש אם למקרא, כלומר איך שקוראים את זה, או שהדרשה מוספת על הכתיב, כלומר איך שכותבים לזה, וזה נקרא יש אם למסורת. זה באופן כללי. עכשיו לענייננו, הגמרא רוצה לדרוש את המילים קרנות 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 ולראות כמה קרניים חייבים לזרוק עליהם. אז כשכתוב קרנות עם וו אז מיעוט רבים זה 2, אז יש לנו כבר את המספר 2. אבל כשכתוב קרנות בלי וו אז זה תלוי אם יש אם למקרא או אם למסורת. אם יש אם למקרא אז גם כאן קוראים את זה קרנות, אז זה כאילו שיש וו וזה גם 2. אבל אם יש אם למסורת והולכים לפי איך שזה כתוב, אז זה כאילו כתוב כאן קרנת. עכשיו אמנם אין מילה כזאת קרנת, אבל זה כבר לא קרנות, כלומר כבר אי אפשר לומר שזה 2, אלא זה 1. זאת הקדמה כללית, ועכשיו נראה את הסבר למחלוקת. לבית שמאי יהיה לנו הסבר אחד, ולבית הלל 3 הסברים. בית שמאי שאומרים שלכתחילה צריך 4 ובדיעבד 2, אז הם אומרים שיש אם למקרא, כך שאת 3 המילים קוראים קרנות קרנות קרנות, אז זה 2 ועוד 2 ועוד 2 זה 6, מתוכם נדרוש ש4 זה למצווה ו2 זה לעכב, אז זה בעצם המקור לבית שמאי ש2 זה מעכב, וכרגע נשים את בית שמאי בצד, ועכשיו לאורך כל השיעור נברר את המקור של בית הלל. אז איך בית הלל הגיעו לזה שזריקה אחת מעכבת? כאמור נראה 3 שיטות בעניין הזה, ועל כל שיטה יהיה לנו איזשהו דיון, ובזה בעצם נסיים את השיעור. ההסבר הראשון זה שבית הלל סוברים שיש אם למסורת, כך שכתוב לנו קרנת קרנת קרנות, כלומר 1 ועוד 1 ועוד 2, סך הכל 4. עכשיו ברור שלא יכול להיות שכל הארבע זה רק לכתחילה, כי הרי חייבים לזרוק דם על המזבח, אחרת במה הוא מתכפר? ואז ממילא, כיוון שאין לנו סיבה לומר שזה אחרת משאר הקורבנות, אז נאמר שאחד זה לעכב, ושלוש זה למצווה. זאת השיטה הראשונה בדעת בית הלל. השיטה השנייה היא מעניינת, והיא אומרת שבית הלל אומרים שעושים גם אם למסורת וגם אם למקרא, יוצא שאומרים גם 4 וגם 6, ומה שעושים זה ממוצע ביניהם, כלומר 5. ואת החמש האלה מחלקים כך שאחד זה לעכב, ועוד 4 זה למצווה. זאת השיטה השנייה, ועל השיטה הזאת הגמרא תצא עכשיו לטיול קצר בתורה, ונביא עוד 3 מקומות שבהם יש הבדל בין אם למסורת לאם למקרא, ונשאל וגם נענה למה גם שם בית הלל אומרים שעושים ממוצע בין המסורת לבין המקרא. אז הנושא הראשון זה לגבי תפילין, ששם יש בפרשיות 3 פעמים שכתוב לתוטפות, פעמיים בלי וו ופעם עם וו, כך שזה בדיוק כמו אצלנו, שאם נלך לפי המקרא אז יהיה 2 ועוד 2 ועוד 2, ואם נלך לפי המסורת זה 1 ועוד 1 ועוד 2, ויש דעות שאם נלך לפיהם למסורת, אז מכאן אפשר ללמוד את מספר הפרשיות, כי 1 ועוד 1 ועוד 2 זה 4 פרשיות. אבל שואלת הגמרא, לפי מה שאמרנו עכשיו, שעושים ממוצע בין 4 ל-6, אז לכאורה צריך 5 פרשיות. עונה הגמרא שלפי זה באמת בית הלל לא ילמדו את מספר הפרשיות מזה שכתוב 3 פעמים לתוטפות, אלא הם ילמדו את מספר הפרשיות מעצם המילה תוטפות. איך הם עושים את זה? כי יש ארצות שהמילה תת זה 2, ויש ארצות שהמילה פת זה 2, כך שתוטפות זה צירוף של תת ופת, כלומר 2 ועוד 2 שווה 4. זה היה המקום השני, אגב בסוגריים נעיר שהשלה הקדוש מסביר את זה, שזה שמעניין אותנו איך אומרים את המספר 2 בשפות אחרות, זה בהנחה ששאר השפות הגיעו מהעברית בדור הפלגה, וממילא אם הם קוראים כך 2, אז אנחנו מבינים שכנראה בעברית עתיקה זה גם היה 2, ולכן הפירוש של תוטפות זה 2 ו-2. ועכשיו המקום השלישי, שגם שם לכאורה צריך לעשות ממוצע בין אם למקרא לאם למסורת, זה בימי התומעה של נקבה. כשאישה יולדת זכר, כתוב שהיא תמאה שבוע, וכשהיא יולדת נקבה, כתוב שהיא תמאה שבועיים, אבל זה כתוב בלי וו, כך שאם הולכים לפי המסורת, כלומר לפי הכתיב, אז כתוב כאן בעצם 70. אז אם נאמר שלפי בית הלל עושים ממוצע בין המקרא לבין המסורת, אז לכאורה צריך לעשות ממוצע בין שבועיים, שזה 14 יום, לבין 70, וזה יוצא לנו 42 יום. עונה הגמרא שכאן ברור שדורשים שבועיים ולא 70, כי כתוב ותמאה שבועיים כנידתה. כלומר, זה צריך להיות ימי תומה שהם דומים לימי התומה של נידה. והרי ימי התומה של נידה זה שבוע, אז כאן ביולדת נקבה הוסיפו עוד שבוע, ולא יכול להיות שזה 70, שזה לגמרי לא דומה לימי התומה של נידה. אז עד כאן שלושת השאלות שראינו להסבר השני לדעת בית הלל. נזכיר שוב שלפי ההסבר השני בית הלל עושים ממוצע בין המקרא למסורת, כלומר בין 6 ל-4, וכך הם הגיעו ל-5, כלומר זריקה אחת מעכבת ועוד 4 למצווה. זה היה ההסבר השני, ועכשיו בשורה החמישית בעמוד א' נעבור להסבר השלישי והאחרון, ועליו נדבר עד סוף השיעור. ההסבר השלישי לדעת בית הלל זה מברייתא, שהיא לומדת מזה ש3 פעמים בפרשיות של חטאת כתוב וכיפר עליו הכהן, והיא לומדת שכל פעם שכתוב וכיפר זה בא להוריד עוד זריקה אחת מהזריקות המעכבות. כלומר, אנחנו מתחילים מארבע זריקות, וכיוון שכתוב 3 פעמים וכיפר, כל פעם זה מוריד אחד, ובסוף מגיעים לזריקה אחת שהיא זאת שמעכבת. זה המקור בברייתא, וכיפר וכיפר וכיפר. עכשיו, הברייתא עצמה מעריכה יותר, כי היא קודם מסבירה את הרקע, והיא אומרת שההתלבטות לכמה זריקות מעכבות בחטאת, היא כי יש התלבטות למה לדמות את זה. מצד אחד אפשר לדמות את זה לחטאות הפנימיות, כמו פר אלם דבר של ציבור, ששם ברור שיש 4 זריקות וכל 4 מעכבות, ראינו את זה גם במשנה אתמול. מצד שני אפשר לדמות את החטאת לשאר הקורבנות שנעשים במזבח החיצוני, ששם כאמור מה שמעכב זה זריקה אחת לפי כולם. אז כיוון שהברייתא מתלבטת למה לדמות, היא צריכה להביא מקור אחר, ואז היא לומדת כאמור מ"וכיפר וכיפר וכיפר". אז זה המקור השלישי לדעת בית הלל, וכאמור על זה נדבר כמעט עד סוף השיעור, ונראה על זה עכשיו שתי שאלות. שאלה אחת, איך אפשר ללמוד מ"וכיפר וכיפר"? הרי המילה הזאת לא מיותרת, צריך אותה בשביל ללמד שהחטאת מכפרת. עונה הגמרא שהיא כן מיותרת, כי מיד אחרי זה כתוב ונסלח לו, אז זה כבר מלמד שזה בא לכפר, לכן "וכיפר" פנוי לדרשה. זאת שאלה אחת על המקור השלישי, וענינו עליה. השאלה השנייה למקור הזה קצת יותר תסבך אותנו, והיא שואלת כך, נכון שווכיפר וכיפר וכיפר בא להוריד את רמת הדרישות מהזריקות, אבל מי אמר שזה בא להוריד לגמרי בדיעבד את הצורך ב3 זריקות? אולי זה רק בא להוריד אותם ממעל חוט הסקרה למתחת חוט הסקרה. כלומר, במזבח החיצוני היה חוט בצבע אדום שנקרא חוט הסקרה, שהוא היה נתון בערך באמצע גובה המזבח, את הדם של כמעט כל הקורבנות היו זורקים מתחת לחוט הסקרה, את הדם של החטאת ועולת העוף היו זורקים מעל חוט הסקרה, לגבי החטאת יש מחלוקת בדף נון ג' האם זה כל מקום מעל חוט הסקרה, או שדווקא בקרנות המזבח. בכל אופן אומרת הגמרא, אולי מזה שכתוב וכיפר וכיפר וכיפר, זה בא לומר ש3 זריקות לא צריך מעל חוט הסקרה, אלא אפשר גם מתחת. זאת השאלה השנייה למקור השלישי לדעת בית הלל. עכשיו, כשאמרנו עכשיו את השאלה הזאת, אמרנו אותה לפי הניסוח הסופי שלה בגמרא. אבל באמת לפני זה יש שלב ראשוני בשאלה שנאמר אותו עכשיו. בשלב הראשון בשאלה הזאת, הגמרא לא שאלה רק על 3 זריקות שהם יהיו מתחת לחוט הסקרה, אלא היא שאלה שאולי כל 4 זריקות יהיו למטה. איך אפשר להעלות על הדעת שכולם יהיו למטה? הרי כתוב רק 3 פעמים וכיפר, לא 4 פעמים. אז תראו תוספות שיש בזה שני הסברים. אנחנו אמר את ההסבר השני שהוא מביא, שזה בהגה, שברגע שהורדנו 3 זריקות מתחת לחוט הסקרה, אז כיוון שרוב הזריקות נעשות למטה, אז מן הסתם גם הרביעית נעשית למטה, ולכן מספיק 3 פעמים וכיפר בשביל להוריד את כל 4 הזריקות מתחת לחוט הסקרה. אז זה השלב הראשוני בשאלה של הגמרא, ולגמרא דוחה את השלב הזה משתי סיבות. סיבה אחת זה שלא סביר שכתוב בתורה שצריך לזרוק את הדם של החטאת על קרנות המזבח, אבל דורשים שבדיעבד לא צריך שאפילו זריקה אחת באמת תהיה מעל חוט הסקרה. זאת סיבה אחת, אבל הגמרא מיד דוחה את זה ואומרת, מה זאת אומרת לא סביר? אם יש דרשה כזאת, אז זה מה שהתורה אומרת, שלכתחילה צריך את כל הזריקות מעל חוט הסקרה, ובדיעבד אפשר שכולם יהיו מתחת לחוט הסקרה. לכן זאת לא סיבה טובה שלא לקבל שכל 4 הזריקות יהיו למטה, אבל יש סיבה שנייה שאותה אומר רבה, וזה שפשוט לא מקבלים את הסיבה שאמרנו מקודם בהגה שמופיע בתוספות. כלומר, אם באמת התורה רצתה להוריד את כל 4 הזריקות למטה, אז היה צריך להיות כתוב 4 פעמים וכיפר ולא רק 3 פעמים. בכל אופן, זה כמור היה רק השלב הראשוני בשאלה שאולי כל הזריקות למטה, ולזה דחינו, והשאלה האמיתית היא אולי 3 זריקות למטה וזריקה אחת למעלה, ושזה מה שנלמד משלושת הווכיפרים, ולא שאפשר לוותר בדיעבד על 3 הזריקות לגמרי. אז זאת השאלה, ועונה הגמרא 5 שורות מתחתית עמוד א', שלא יכול להיות שהתורה באה ללמד שבדיעבד אפשר את חלק מהזריקות למעלה וחלק למטה, כי לא מצאנו בשום קורבן אחר בתורה שיש את החלוקה הזאת שחלק למעלה וחלק למטה. אלא חייבים לומר שמשלושת הווכיפרים אנחנו לומדים שבדיעבד אפשר לוותר על 3 זריקות לגמרי. אז זאת התשובה על השאלה השנייה על המקור השלישי של בית הלל, ועכשיו נראה דיון קצר על התשובה הזאת, ובזה נסיים את המקורות לדעת בית הלל. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שלא מצאנו בשום זריקות במקדש שיש חלק מהזריקות למעלה וחלק למטה? הרי אני אביא לך 3 דינים שבהם כן מצאנו את זה. אז נראה עכשיו את 3 הדינים שבהם יש את זה ונסביר למה זה לא קשה. אז מקום אחד שלכאורה יש את זה, זה בהזעות שהיו עושים ביום כיפור כנגד הכפורת שבקודש הקודשים. במשנה ביום הכתוב שהכהן הגדול היה מזה אחת למעלה ושבע למטה, והכוונה לכאורה זה שחוצים את העובי של הכפורת לחצי, אז האחת הוא היה עושה לכיוון החצי העליון, ושבע הזאת הוא היה עושה לכיוון החצי התחתון, אז הנה תורה מקום שבו חלק מהזריקות למעלה וחלק למטה. עונה הגמרא, שם הכוונה לא שבאמת זריקה אחת היא למעלה ושאר הזריקות למטה, אלא כל הזריקות לאותו כיוון, וההבדל בין הלמעלה ללמטה זה פשוט בצורה של היד שלו, כשהוא עושה למעלה הוא עם הפנים. ומה שכתוב שם למעלה ולמטה, הכוונה רק בצורה של היד שלו. כלומר, כשהוא עושה למעלה, אז הוא עם הפנים של היד כלפי מעלה, ואת השבע שהוא עושה למטה, אז הפנים של היד כלפי מטה. המקרה השני גם הוא ביום כיפור, וזה כשהכהן הגדול מזה מאדם המעורבב של השעיר והפר על המזבח הפנימי, כלומר מזבח הזהב. אז שם הדין הוא שהוא קודם מזה פעם אחת על כל אחת מארבע קרנות המזבח, ואחרי זה הוא מזה עוד שבע פעמים, וכתוב שהוא מזה את השבע פעמים על טהרו של מזבח. מה זה טהרו של מזבח? אז בהווה מן הגמרא מבינה שטהרו זה חצי מהגובה של המזבח. למה חצי? כי אנשים היו מכנים את הצהריים, כלומר כשהשמש מגיעה לחצי השמיים, שהיום טהר, כלומר שהוא עבר חצי מהיום. אז ממילא אומרת הגמרא, ונסביר את זה לפי תוספות, הנה עוד דוגמה שבה חלק מהדמים למעלה, כלומר על ארבע קרנות המזבח, וחלק מהדמים למטה על החצי של המזבח. עונה הגמרא שזה לא נכון, אלא את כל הדמים היו זורקים על החלק העליון של המזבח, ארבע דמים היו על הקרנות, והשבע היו פשוט על הגג של המזבח. ואיך זה נכנס לביטוי טהרו של מזבח? מסבירה הגמרא שטהרו זה מלשון גילוי, כלומר היו מגלים את הגג של המזבח מהדשן שעליו, ואז על זה זורקים את הדם. אז זה היה המקום השני ששם לכאורה יש חלק מהדמים למעלה וחלק למטה, וגם את זה דחינו. המקום השלישי שיש את זה לכאורה זה ממשהו שקורה בכל הקורבנות, וזה שפיכת שירי הדם ליסוד המזבח. כלומר יוצא שבעצם בכל הקורבנות חלק מהדמים מזרקים על קיר המזבח, וחלק מהדמים נשפכים ליסוד המזבח. אז הנה מקום שבו יש חלוקה בין הדמים שחלק למעלה וחלק למטה. עונה הגמרא, מה הקשר לשפיכת שירי הדם ליסוד המזבח? הרי זה בכלל לא זריקה, זה לא מהקבר את הקורבן. לכן מזה אתה לא יכול להביא דוגמה לזריקת דמים חלק למעלה וחלק למטה, זה בכלל לא נחשב זריקה. ואומנם בחטאות הפנימיות, השפיכה של שירי הדם ליסוד המזבח שבחוץ כן מעכבת, אבל גם זה לא דוגמה טובה, כי אי אפשר לומר על זה שחלק מהדמים למעלה וחלק למטה, כי שם זה לגמרי מפוצל בין שני מזבחות. את הדם זורקים על המזבח הפנימי, ואת שאריות הדם שופכים ליסוד המזבח שבחוץ בעזרה. אז זאת לא יכול להיות דוגמה לקורבן כזה שזורקים חלק מהדם למעלה וחלק למטה, וממילא כאמור המסקנה היא שאין לנו באמת דוגמה כזאת שחלק מהדם למעלה וחלק למטה, ולכן נחזור עכשיו למקור השלישי של בית הלל כשכתוב שלוש פעמים וכיפר, זה לא בא לומר שבדיעבד אפשר שלוש זריקות למטה, אלא זה בא לומר שבדיעבד בכלל לא צריך שלוש זריקות, אלא מספיקה זריקה אחת. ובזה סיימנו את שלושת המקורות של בית הלל ואת הדיון עליהם, הגענו לשורה השישית בנקודותיים בעמוד ב', ועכשיו, אחרי שסיימנו עם המקור למחלוקת, נראה עכשיו עוד קטע קצר שעוסק במחלוקת עצמה בין בית הלל לבית שמאי, ובזה נסיים. כאמור, המחלוקת היא כמה זריקות מעכבות בדיעבד, לפי בית הלל מספיקה אחת, לפי בית שמאי צריך שתיים, והגמרא מביאה ברייתא שבה רבי אלעזר בן יעקב מלמד שחוץ מהנפקמינה הבסיסית של כמה זריקות מעכבות את הכפרה של הקורבן, יש עוד נפקמינה לגבי פיגול. עכשיו, האמת היא שגם במשנה כבר אמרנו את זה, אבל אז לא אמרנו את זה לגבי בית שמאי, אז רבי אלעזר בן יעקב מדגיש את זה גם כאן לגבי בית שמאי. מה הנפקמינה לגבי פיגול? המשנה אמרה שרק הזריקה שמעכבת היא גם זאת שקובעת לגבי פיגול. כלומר שלפי בית הלל דווקא אם הוא חשב את מחשבת הפיגול בזריקה הראשונה, אז זה עושה פיגול, אבל אם הוא חשב את זה בזריקות האחרות, זה לא עושה פיגול. אז ממילא אומר רבי אליעזר בן יעקב שאותו דבר לפי בית שמאי, שבשביל לפגל צריך לחשוב את מחשבת הפיגול בשתי הזריקות הראשונות, כיוון ששתיהן מעכבות. עכשיו נעיר שזה בנוי על ההנחה שלא מפגלין בחצי מתיר. כלומר, לפי בית שמאי מה שמוגדר כאן כמתיר, כלומר מה שגורם לכפרה של הקורבן זה שתי הזריקות הראשונות, ומי שסובר בדף עם א' שכן מפגלין בחצי מתיר, אומר נכון ששתי הזריקות מעכבות, אבל מספיק שהוא חושב באחת מהן בשביל לפגל. לעומת זאת רבי אליעזר בן יעקב אומר שלא מפגלין בחצי מתיר, ובשביל לפגל הוא צריך לחשוב את מחשבת הפיגול לאורך כל העבודה בשלמותה, כלומר לפחות בשתי הזריקות הראשונות, אחרת זה לא מפגל. אז זאת הברייתא של רבי אליעזר בן יעקב, ונשים לב שיוצא ממנה שלגבי פיגול, בית הלל מחמירים מבית שמאי. כי לפי בית הלל בשביל לפגל מספיק שהוא חושב את זה בזריקה הראשונה, ולפי בית שמאי הוא צריך לחשוב בשתי הזריקות. אז על זה שואלת הגמרא, הרי יש שני פרקים במסכת עדויות שמפרטת את כל המחלוקות שבהם בית הלל מחמירים מבית שמאי, אז למה לא הזכירו גם את המחלוקת הזאת? עונה הגמרא, כי גם כאן היסוד של המחלוקת זה כמה זריקות מעכבות, ובזה בית שמאי מחמירים, כי הם צריכים שתי זריקות. זה שיש לזה נפקמינה נוספת לגבי פיגול, שבזה יוצא שבית שמאי מקלים, זה לא סיבה להזכיר את זה במסכת עדויות. ובזה נסיים להיום, הגענו לאמצע עמוד ב', נחזור על מה שראינו, היום ראינו מחלוקת בית הלל ובית שמאי, כמה זריקות מעכבות בדיעבד בחטאת, לפי בית הלל אחת, לפי בית שמאי שתיים. המקור של בית שמאי זה ממש כתוב, קרנות, 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 זה שש, אז זה ארבע למצווה ושתיים לעכב. לפי בית הלל ראינו שלושה מקורות, מקור אחד זה יש אם למסורת, כלומר הם קוראים את זה קרנת קרנת קרנות, אז זה אחד ועוד אחד ועוד שתיים זה ארבע, זריקה אחת מעכבת ושלוש למצווה. מקור שני זה שהם עושים ממוצע בין מקרא לבין מסורת, כלומר בין שש לארבע אז יוצא חמש, אחד לעכב וארבע למצווה. על זה הקשנו משלוש מקומות ששם לא עושים ממוצע בין מסורת למקרא, והסברנו למה. המקור השלישי זה מברייתא, ששם לומדים מ"וכיפר וכיפר וכיפר", שכל פעם זה בא להוריד מהדרישה, ונשארנו עם זריקה אחת שהיא מעכבת. הסברנו שבשלושת המקומות המילה וכיפר מיותרת לדרשה, כי כתוב בהמשך ונסלח לו. ושאלנו מי אמר ששלושת הפעמים באו להוריד לגמרי את הדרישה, אולי הם רק באו להוריד את זה למתחת לחוט הסקרה. וענינו שלא מצינו קורבן שבו חלק מהזריקות למעלה וחלק מהזריקות למטה. הקשנו משלושה מקומות ששם לכאורה חלק למעלה וחלק למטה. לגבי המקומות ביום כיפור הסברנו שזה לא נכון, אלא כולם באותו מקום. לגבי שפיכת שיירי אדם ליסוד המזבח, אמרנו שזה לא נחשב, או כי זה לא מעכב, או כי זה בכלל במזבח החיצוני ולא בפנימי, כל טוב.